שלום וברוכים הבאים. היום אנחנו הולכים לשוחח על אחד הנושאים החשובים, המעניינים והדי מסובכים ומתוסבכים, שזה השיח, השיחה, התקשורת בינינו, גם ברשתות החברתיות, אבל גם בפורומים פרטיים ומשפחתיים. כדי להבין איך עושים את זה, מה הבעיה, איך מתקדמים קדימה ברמה הפרקטית, הזמנתי אורח מיוחד שגם אתם ביקשתם אותו, ואחד המוחות המבריקים שקיימים היום בישראל, דוקטור ורב מיכאל אברהם. הוא דוקטור לפיזיקה והוא גם מרצה באוניברסיטת בר אילן, הוא עוסק בפילוסופיה, מדע, הגות יהודית, והוא גם כתב מעל ל-30 ספרים. אז זו ההזדמנות גם להגיד לכם שמי שלא יצטרף לערוץ הדיונים של הטלגרם שלנו, ששם באמת אפשר להביע בצורה טובה, נכונה, פוריה, מפרה, תצטרפו עכשיו, אז שתהיה לכם האזנה נעימה. אז בוקר טוב לרב ולדוקטור, אפילו שאתה שונא תארים, מיכאל אברהם.
בוקר טוב.
אתה תרשה לי לקרוא לך מיקי במהלך השיחה?
לגמרי, רצוי.
מעולה. אז אני לא יודעת אם יש נושא שאי אפשר לדבר איתך עליו, והיה לי קצת קשה לבחור נושא, אז נעזרתי בך, וגם אני חושבת שזה מאוד חשוב בכלל לאנשים להבין את אחד, אני חושבת, המלכודות לכעס ולשנאה התאומית שיש בינינו, וזה השיח. אני, כל מי שנכנס לרשת, אני יכולה להגיד לך שאני לפעמים עושה ימי גמילה מהרשת, ימי גמילה מהאינטרנט, ימי גמילה מהתקשורת, אפילו את הטלוויזיה זרקתי לפני שנה מהבית. אז איפה אתה רוצה להתחיל? איפה הנקודה הראשונה שאנחנו נדבר על השיח הרדוד שלנו?
אולי כמסגרת, לפני שנכנסים לניתוח של העניין, אני רק רוצה למקד את הבעיה. אני חושב שבדרך כלל, אנשים ממקדים את הבעיה בכעס, בחוסר הנימוס, בשנאה, בחוסר ההקשבה וכדומה. בעיניי כל אלה סימפטומים. זאת אומרת, או כן, בצורת ההתבטאות, בסגנון וכדומה. בעיניי כל אלה הם סימפטומים, והם לא ממש חשובים, לזוטות. זאת אומרת, מבחינתי שיקללו אותי, שיחרפו ויגדפו, שיסנאו אותי, ממש לא מטריד אותי כקליפת השום. מה שהזוטות האלה מבטאות, הוא הדבר החשוב באמת. וזה שאנשים לא מקשיבים לטיעונים שלי. זאת אומרת, אם אתה תסנא אותי, ואתה לא יודע מה, תקלל אותי, תעשה מה שאתה רוצה, אבל תשמע את הטיעונים שלי, תשקול אותם כמו שצריך, ותגבש עמדה. אחרי זה תסנא, לפני זה, מה שאתה רוצה, תדבר בחוסר נימוס, תרד עליי, תקרא לי נאצי, הכל בסדר, זה בכלל לא הנקודות שמטרידות אותי. זה מפריע כי אם אתה עושה את זה, אז לצד השני יותר קשה להגיב עניינית. זאת אומרת, ברמה הטכנית, זה דבר שיכול להפריע. אבל אנשים כל הזמן מדברים על צורת השיח ועל האספקטים שדיברתי עליהם כאן בתור מהות הבעיה, וזה לא, זה ממש לא מהות הבעיה. הבעיה בעיניי שבשיח בינינו אין טיעונים. אתה לא מעלה טיעונים ואתה לא מקשיב לטיעונים של הצד השני. פשוט לא מבוסס על טיעונים, זה מבוסס על הבטן. זאת אומרת, כל אחד מדבר מהבטן שלו, ואם בכלל הוא מעלה איזה שהם טיעונים, הוא רותם אותם לטובת המסקנה שיוצאת לו מהבטן. זאת אומרת, הטיעונים לא משחקים תפקיד בשיח, וזה בעיניי, אם אני צריך לשים אצבע על המוקד של הבעיה, זה המוקד של הבעיה.
אוקיי, אבל פה אתה הולך לדעתי כמה צעדים קדימה, כי זה כמו להגיד, כשאתה כבר יש לך רישיון, אז תשים לב, כשאתה בכביש רטוב, אתה מגיע לתחנת אוטובוס, שיורדים ילדים, אולי תשים לב יותר. אבל הבן אדם היה תהליך מקדים של התיאוריה, של הטסט, של הלימודים, וכשמישהו בכלל יכול לבוא לשיח ברמת הבנה שהוא יכול להניח טיעון, אני חושבת שיכול להיות שיש פה חלל ריק. הרי לא כל בן אדם מסוגל לבוא ולנהל שיח, זאת אומרת, זה מעבר לכוונה לדעתי. הרי זה, מה שאני מנסה להגיד, איפה השורש שזה מתחיל? הרי אם אני אביע דעה שבטעות, בתקופה הזאת של החטופים, שעלולה למישהו להישמע, שאני לא אמרתי שחרור החטופים עכשיו, זהו, אז שמה בעצם נסגרו כל האונות של המוח, או הפוך, אם אני אגיד שחרור החטופים עכשיו, אז אנשים אחרים יסגרו להם מעונות של המוח, ואז התחיל מסכת ההתכות, שאתה לא מייחס להם חשיבות. השאלה אם זה לא מתחיל, הרי יש פה מעורבות של הדיגיטל, של האלגוריתמים של הדיגיטל, של הרשתות, יש פה עניין של חינוך, יש פה עניין של תרבות שיח, הרוב השיח איפה הוא מתנהל היום? ברשתות, לא באחד על אחד, נכון?
נכון, תראה, אני חושב שאני מסכים איתך עקרונית, אני רק חולק על סדר הדברים.
אוקיי.
אני חושב שהנקודה שאני שמתי היא הדיאגנוזה של הבעיה.
כן.
מה שאת מדברת עליו, זה השאלה מה גרם לבעיה הזאת, ואולי גם איך משפרים את המצב, או איך פותרים אותה. אבל אני לא חושב, אני לא, זאת אומרת, בוא נגיד, אני לא מנסה עכשיו לטפל בדיגיטל ובמבנה הרשתות, קטונתי. גם אם יכולתי לעשות, וגם אם היו לי רעיונות מגובשים, ואין לי כל כך, אני לא חושב שזאת דיאגנוזה אמיתית של הבעיה. זה העולם שבתוכו אנחנו חיים, נרצה או לא נרצה. ולכן בעיניי חשוב לשים את הלב, לשים לב להשפעה של האספקטים האלה של העולם שלנו על הבעיה. אבל כשאני עושה דיאגנוזה לבעיה, אני חושב שהדיאגנוזה היא מה שאמרתי קודם. מה שאנשים לא משתמשים בטיעונים, זה נקודת המוקד. עכשיו אפשר לשאול למה הם לא משתמשים בטיעונים, איך משפרים את המצב, מה עושים עם רשתות חברתיות, אבל זה הכל כבר שאלות ששייכות לקומה הבאה. בעיניי זאת הקומה היסודית. קודם כל, זאת העובדה הבעייתית. אחרי זה אפשר לדון במה גורם.
אוקיי. אז בוא נתקדם עם הקומה הראשונה, שאתה אומר בעצם אנשים לא משתמשים בטיעונים. זו עובדה שאי אפשר להתעלם ממנה. השיח מאוד רדוד, השיח מאוד אלים. אני כן חושבת שתרבות שיח היא מאוד משפיעה גם על הטיעונים, ואמוציות ורגש מאוד משפרים או נועלים או מוסיפים או קוטעים את היכולת לטעון טיעונים, כי בסוף אתה חושב שאנחנו אנשים יותר רציונליים, אני חושב שאנחנו אנשים יותר אמוציונליים, אבל זה אנחנו נגיע לזה בהמשך השיחה. אז מה עושים, איך שאתה רואה את זה? מלבד העובדה שעכשיו זרקת פה את הפצצה על השולחן.
אני חושב שזו פצצה גדולה, נדמה לי שרוב האנשים כשיחשבו רגע הם יסכימו, נדמה לי, אם לפחות לזה הם יקשיבו, כי בדרך כלל אנחנו לא מקשיבים. אבל אני חושב ששני דברים עיקריים. דבר ראשון, אני שותף בשנתיים האחרונות עם כל המחלוקות והפולמוסים שיש בחברה שלנו, השתתפתי בלא מעט מפגשים ושיח עם קבוצות כאלה וקבוצות אחרות, גם עם אנשים מובילים בכל מיני קבוצות כאלה, ואיכשהו הם תמיד דיברו על השאלה איך ממתנים את השיח, איך הופכים אותו למשהו יותר קונסטרוקטיבי וכולי. אני אמרתי להם שהם מדברים במישור חיצוני מדי. אני חושב שהמעגלי שיח בכיכר מלכי ישראל לשבת שם בתוך אוהל ולדון ב, לא יודע מה, בשנאת חינם ולאור מקורות היהדות או מקורות ההינדואיזם, זה לא יוביל אותנו לשום מקום בעיניי. איך צריך להרגיל את האנשים, להבהיר את החשיבות, להרגיל ולתת כלים לחשיבה שיטתית, לחשיבה עם טיעונים. הדבר הזה כמובן צריך להתחיל בבתי הספר, צריך להמשיך באוניברסיטאות שגם לא נותנות את הכלים האלה. האוניברסיטאות, כולל סגלי האוניברסיטאות, הם גדולי העובדים מהבטן. זאת אומרת, הם האנשים האחרונים שמשמיעים טיעונים בשיח של היום. רק אתמול היה לי ויכוח סוער בארגון הסגל של בר אילן, שהכריזו על השביתה יחד עם ההסתדרות, ואגב, אני מתנגד חריף לממשלה, אבל אני חושב שזאת הייתה שערוריה, זה לא עניינם, ופשוט כולם עובדים מהבטן. עכשיו, אז זה די מדהים כשאתה חושב על פרופסורים, אנשים מצטיינים בתחומם, כן, לא אנשים טיפשים, לפחות חלקם, כן, אני לא חושב שכל פרופסור הוא גאון, אבל זאת אוכלוסייה אינטליגנטית בסך הכל, ואת רואה, אין עם מי לדבר, אתה יכול לדבר עם הקיר. ולכן אני באמת חושב שהמיומנות של החשיבה השיטתית, א', צריך להקנות אותה, ב', לא לחשוב שמי שיש לו השכלה גבוהה, יש לו את המיומנות הזאת, כי אין לו, בדרך כלל. ודבר שני, זה כמובן החינוך לעשות את זה, לא רק הכלים שנותנים לך מיומנות, החינוך לעשות את זה. עכשיו, החינוך הזה כמובן, עוד פעם, אני לא יודע כמה השפעה יכולה להיות לי על מערכת החינוך, ובטח על החינוך האקדמי, אבל אני מנסה, למשל באתר שלי, עיקר מטרתי זה בכלל לא התכנים. עיקר מטרתי זה באמת המתודה איך לקחת סוגיה ולנסות לטפל בה בצורה מסודרת, ובכוונה אני תמיד מקפיד, למרות שאני גם באמת חושב כך, אני תמיד מקפיד להציג את שני הצדדים, גם בסוגיה שיש לי אמת ברורה. ואנשים הרבה פעמים מתרגזים, והם אומרים לי, מה זאת אומרת, עלינו אתה עם לצרינו. וזה בעיניי חלק מהנקודה שבה אני מנסה לטפל. ומשום מה זה לא קורה. אז אני חושב שבחלקת אלוקים הקטנה שלי, אני כן קצת מנסה לקדם את זה. אם יהיו עוד אנשים שיעשו את זה מה טוב, פתרון גלובלי איך לעשות את זה, חוץ מאשר לעשות איזשהו שינוי במערכת החינוך, וגם שם צריך להכשיר מורים, גם את המורים צריך להעביר למוד החשיבה וההתייחסות הזה, אני לא יודע. אבל אני יכול כן להביא כמה דוגמאות, או כמה נקודות בסיסיות, שגם ידקימו את העניין, וגם יחדדו, יבהירו לבן אדם איפה הוא עצמו נופל בזה.
אני אשמח.
אני אתן אולי דוגמה ברשותך. נסעתי פעם, דוגמה שהשתמשתי בה כבר לא פעם, נסעתי פעם באוטובוס, וזה היה בתקופת ממשלת רבין, שנות ה-90 מתישהו, וכרגיל עלה דיון האם לעשות הסכם עם הסורים ולמסור להם את הגולן וכו'. ראיתי אוטו למטה בדרך החלון שכתוב שמה, אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן. ואז שאלתי את עצמי, האם אני יכול לדעת משהו על השקפותיו של בעל הרכב? מין, שמאל, בעד הסכם, נגד הסכם, התשובה שנתתי לעצמי הייתה לא, אי אפשר לדעת, למה לא? ויש האמירה שאין לרבין מנדט להחזיר את הגולן, יכולה להתפרש לפחות בשני מישורים. מישור אחד זה המישור המהותי, מדיני, ביטחוני, אידיאולוגי, דתי, לא משנה מה, האם כן נכון לעשות הסכם כזה או לא? זו שאלה אחת. אבל בניסוח, האם יש לרבין מנדט להחזיר את הגולן, לא האם הוא עושה נכון, נראה שלא זה היה הדיון. הדיון היה בשאלה האתית, אתיקה פוליטית. בן אדם שעלה, כן, שנבחר מכוח אג'נדה מסוימת, הוא הציג את זה לפני הציבור, קיבל את הקולות ונבחר להיות ראש ממשלה. הוא עלה לשלטון והוא מגיע למסקנות אחרות, דברים שרואים משם לא רואים מכאן, כמו שאמר ראש ממשלה מאוחר יותר. עכשיו, מה הוא צריך לעשות? האם הוא צריך לחזור לציבור, להגיד, תשמעו, שיניתי דעתי, נעשה בחירות על האג'נדה החדשה שלי, אני אנסה לשכנע אתכם. אם אני אצליח, קיבלתי את המנדט מחדש, ואם לא, תבחרו אתם מה נראה לכם. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה אומרת, תראה, אי אפשר לעזור עם כל דבר לעם. בסופו של דבר, יש לבן אדם את ההסתכלות, הוא נבחר להיות ראש ממשלה, יש לו מידע של רבים מאיתנו אין, הוא צריך לקבל את ההחלטות. הוא קיבל את האמון, היא גם לא צריך לקבל את ההחלטות. זאת שאלה באתיקה שלטונית. היא לא קשורה בכלל לשאלה מה דעתך על הסכמים הסורים או לקחת, למסור את הגולן או לא. שאלה בלתי תלויה לחלוטין. עכשיו, לדעתי, שתי השאלות האלה הן שאלות נכבדות. אין להן תשובה פשוטה. לאף אחת משתי השאלות. יש שני צדדים לכל אחת משתי השאלות. כמה קבוצות הייתי מצפה שיהיו באוכלוסייה בוויכוח הזה?
בעד ונגד.
כן, בעד ונגד של שתי שאלות.
אוקיי.
כן, קומבינטוריקה בסיסית אומרת...
אבל עדיין יכול להיות שתי קבוצות, זה עדיין לא אומר שאם יש שתי שאלות צריך להתחלק ליותר.
ארבע קבוצות.
למה?
שתי שאלות בלתי תלויות, זה קומבינטוריקה.
אוקיי.
שתי שאלות בלתי תלויות, שלכל אחת מהן יש שתי תשובות אפשריות, צריכות לייצר באוכלוסייה ארבע קבוצות. קבוצה אחת שאומרת, אין לרבין מנדט מוסרי, למרות שאני בעד ההסכם הזה. קבוצה שנייה אומרת, יש לו מנדט ואני בעד. אין לו מנדט ואני נגד, יש לו מנדט ואני נגד, נכון? ארבע קבוצות. בהנחה שיש אי תלות בין השאלות, ובהנחה שבאמת לכל שאלה, יש צדדים משמעותיים לכאן ולכאן. אלה שתי ההנחות שלי, אוקיי? ואני חושב שזה נכון, אני יכול אפילו לנסות ולשכנע אנשים בזה, שיש שני צדדים טובים לכל אחת משתי השאלות. אז אמורות היו להיות ארבע קבוצות. כמה היו בפועל?
שתי קבוצות.
שתיים כמובן. אלה שאמרו, אלה שהיו נגד נגד ההסכם, גם אמרו שזה לא מוסרי מה שרבין עושה, ואלה שהיו בעד גם אמרו שזה מוסרי. את קבוצות האלכסון לא היית יכולה לאתר באוכלוסייה. לא הייתה קבוצה, אולי היו בודדים, אבל לא הייתה קבוצה באוכלוסייה שאמרה, אני נגד ההסכם, אבל יש לו מנדט, הוא נבחר. או להפך, אין לו מנדט, כי לא על זה הוא נבחר, למרות שאני בעד ההסכם. קבוצות כאלה לא היו. עכשיו, בעיניי, זה סימפטום הכי מובהק לבעיה שדיברתי עליה קודם. למה היו רק שתי קבוצות כאלה? בגלל שאנשים לא מוכנים לתלות את הדברים בטיעונים. אנשים בעצם אומרים, קודם כל הבטן שלי אומרת אם אני בעד או נגד, ואחרי שהחלטתי אם אני בעד או נגד, אני רותם את כל הטיעונים ואת כל מישורי הדיון לכיוון שאני חפץ בעיקרו. ולכן אם אני נגד, אז אני אומר זה גם לא מוסרי, וזה גם אסור לעשות את זה פוליטית וביטחונית, ומה שאתם רוצים. ואם אני בעד, אז זה גם מוסרי, וגם, זאת אומרת, אני רואה, הטיעונים באים אחרי שהבטן אמרה את דברה. הבטן אומרת לאן זה צריך ללכת, ואז אני רותם את כל הטיעונים לכיוון הזה. ואני לא מתחיל מהטיעונים, אלא אני משתמש בטיעונים. וזה שורש הבעיה. אני אביא לך דוגמה יותר בוטה.
דרך אגב, זה מעניין שנתת את הדוגמה הזו, כי פרק לפניך הרחבנו בדיוק בנושא הזה של הסכמי אוסלו, ודיברנו על העניין של פינוי הגולן, ומה שהיה עם רבין, שהוא שינה את דעתו, אז זה מתחבר בקשר ישיר לפרק הקודם.
אוקיי. אני אתן לך אולי דוגמה נוספת. היה פעם, לפני שנים, התעורר איזשהו דיון על הגיור. היה איזה דיין באשדוד, בבית הדין הרבני באשדוד, שהכריז שכל הגיורים של מערכת הגיור הממלכתית, אז היה בראשות הרב דרוקמן, בטלים. למה הם בטלים? כי הם לא דורשים קיום מצוות באמת, זה מין פרסה כזאת, פסדה של קיום מצוות, ובית, בגלל זה כל הדיינים רשאים. כל מי שנוטל חלק בעניין הוא רשע, ודיינים רשאים על פי ההלכה, הם לא קשרים לדון, אז אין בית דין, הגיור לא תקף בלי בית דין. זאת הייתה טענתו. והגיע לבית הדין הגדול של הרבנות, והם אישרו את זה. ואז התעוררה כמובן מאומת אלוקים, הוויכוח התנהל במלוא עוזו, ואחרי שהתפזר הערפל, התבררה התמונה באופן מאוד ברור. כל החרדים היו איתו, וכל הציונים הדתיים היו נגדו. אוקיי? עכשיו בסופו של דבר הרב עמר התערב שם, ובכל זאת שינה את ההחלטה, אבל זאת הייתה תמונת המצב. עכשיו אני שלחתי מכתב למקור ראשון, בדרך כלל אני לא כתבתי מכתבים לשם, אבל זה היה מכתב אחד הבודדים ששלחתי, ואמרתי שם, תראו, כשאני חושב על הסוגיה הזאת, בעשר שניות, אני לא צריך לחשוב יותר מזה, עליתי שם, נדמה לי, על 12 שאלות בלתי תלויות, שאתה צריך לענות עליהן כדי לגבש עמדה, בשאלה הזאת. עכשיו, כשאני אומר שיש 12 שאלות בלתי תלויות, אותן הנחות כמו קודם, כל שאלה היא בלתי תלויה באחרות, ולכל שאלה יש שני צדדים לא פשוטים. עכשיו, זה קומבינטוריקה קצת יותר מסובכת, צריכות להיות באוכלוסייה 4,000 קבוצות. קבוצות, לא 4,000 אנשים.
כן, כן,
4,000 כן. דעות שונות. כמה היו באוכלוסייה? 2. ואת היו כאלה שענו על כל ה-12 שאלות בכן, וכנגדם אלה שענו על כל 12 השאלות ולא. זהו. איפה עוד 4,000 פחות 2 קבוצות? איפה כל הדעות נעלמו? ושוב פעם, מה קורה? אנשים החליטו אם הם בעד או נגד מהבטן, ואז רתמו את כל מישורי הדיון לכיוון שהם חפצים בו. מי שחשב שהוא נגד כי הוא חרדי, אז מבחינתו על כל השאלות הוא ענה בלא. מי שציוני דתי וחשב שהוא בעד, אז על כל השאלות הוא ענה בכן. עכשיו אני, כמי שקצת מעורה בשיח הרבני, ודיברתי גם עם עמיתים, ראיתי מהר מאוד שבוויכוח האמיתי הוויכוח הוא יותר מורכב. בעמדות, ביחס ל-12 השאלות, הרבה מאוד רבנים ציונים דתיים חשבו, אגב כמוני, שהדיין באשדוד צודק.
כן.
אני לא הסכמתי איתו שהדיינים רשעים, ואני לא חושב שנכון לבטל את כל הגיורים האלה באופן גורף, אבל אני בהחלט חושב שאלה היו גיורים מאוד בעייתיים, בעיניי הם לא היו תקפים, הרבה מהם, וזהו, ואני יכול לנמק בדרך 12 השאלות או יותר מזה, כל אחת מהם, ללבן כל אחת, ולהגיע בסופו של דבר לשורה התחתונה. אבל זה לא קרה בשיח הציבורי. ושוב פעם, למה זה לא קרה? כי אנחנו לא בונים את העמדות שלנו על טיעונים. אם היינו בונים את העמדות שלנו על טיעונים, אז היינו צריכים להגיד, תראו, יש לרבין מנדט מוסרי, אבל אני נגד. או אין לו מנדט, אבל אני בעד. עכשיו בשורה התחתונה, צריך למשקל מה יותר חשוב ממה, ולהגיע לשורה התחתונה. מה אני באמת חושב בסופו של דבר? שורה התחתונה בכל זאת, אני צריך להיות או בעד או נגד. אבל לשורה התחתונה אני מגיע, אחרי שאני עובר על כל האספקטים, מגבש עמדה לגבי כל אחד מהם, ואז מנסה לשקלל או לגבש מכולם איזושהי תמונה כללית. זה מה שכמעט אף אחד לא עושה. ואני מנסה באתר שלי לפחות לקחת סוגיות ולעשות בדיוק את זה, להגיע בסוף לעמדה. אבל את העמדה הזאת אני בונה אחרי שאני מנסה לנתח את האספקטים, לדון בכל אחד מהם באופן עד כמה שאני יכול, בלתי תלוי ולא מוטה, ולפעמים זה ייקח אותי לפה ולפעמים זה ייקח אותי לשם, ולפעמים אפילו תוך כדי הדיון, אני משנה עמדה ממה שהבטן שלי אמרה במבט ראשון, גם לי יש בטן, אפילו לא קטנה כל כך, אבל אני חושב שדבר כזה, זה, אם אני צריך לשים את האצבע מה הבעיה היום בישראל, זה לא הבעיה הביטחונית, לא הבעיה הדתית, לא הסולידריות החברתית ולא כלום, הבעיה היא זאת. הבעיה היא זה שאנשים לא חושבים ולא תולים בכלל את העמדות שלהם בחשיבה.
אבל תראה מה אני שומעת מהדברים שאמרת, שבעצם אנשים באופן טבעי שהם שומעים איזושהי עמדה או דעה או אמונה, הם עובדים מהבטן ונוח להם ללכת לאיזשהו מצב דיכוטומי כן או לא שחור לבן, והם לא מפעילים את הספק באותה אמירה ומתחילים לאיזשהו תהליך חקירה פנימי של בעד ונגד. עכשיו, זה דורש תהליך חשיבה וחקירה, דורש משאבים נפשיים ורגשיים ואינטלקטואליים. זאת אומרת, לא כל אחד פנוי, ואני אתן לך, דוגמה הכי פשוטה שיכולה להיות. כשאנשים עושים דיאטה, כשאתה רוצה להתמודד עם לא לאכול מתוק, בתקופה שאתה יותר רגוע נפשית, אתה תוכל להחזיק מעמד ולא להתנפל על המתוק, בתקופה שאתה לחוץ נורא, אתה כנראה לא תחזיק מעמד בדיאטה. מה זה אומר? שגם חשיבה זה עניין של פניות, אוקיי? אז בוא נצא מתוך נקודת הנחה ונגיד שמערכת החינוך עובדת כמו שצריך, נגיד שההורים חינכו טוב את הילדים לטעון טיעונים, נגיד, בסדר? ברור שזה לא עובד ככה. אני מדברת רגע על השטח הקטן שלנו, פינת אלוהים הקטנה שלנו, מדינת ישראל. רוב האנשים נמצאים הרבה מאוד תקופות במצבי מלחמה ובמצבי לחץ ובמצבים לא פשוטים, ואנשים עובדים מאוד קשה לשלם משכנתה ולרוץ, איך אומרים, אחרי השקל והעשירי לחודש. ובעצם אתה בא בבקשה, סליחה שאני משתמשת רגע במילה הזאת, קצת אולי, אני אוהבת להגיד המילה חוצפנית, תתאמצו ותחשבו. עכשיו, אין להם כוח לחשוב. אז מה הם עושים? הם הולכים למקום שהוא מאוד קל. זה הבטן, זה המקום של, אוקיי, אני תופס משהו שהוא לפחות ודאי. הרי הטבע האנושי אוהב את הוודאות, קשה לו עם המקום הזה של החוסר ודאות, גם בחשיבה. אז כשאנחנו עכשיו מדברים, מי שמקשיב לנו, אוקיי? אתה בא ואומר, לא הגיוני שהבעיה, אחת הבעיות הכי קשות במדינת ישראל זה שאתם לא חושבים. איך אנחנו בעצם שמים את את האבן דרך הראשונה כדי לעזור לאנשים, כמו שתיארתי שזה לא תפקידם והם לא מבינים את החשיבות, להתחיל להתגלגל פנימה לתוך הבנת הניתוח של הטיעון? זאת אומרת, מה האבן דרך הראשונה, מה המסלול הראשון שהם צריכים לעשות? לדעתך.
אני אגיד לך ככה. קודם כל אני מסכים לגמרי. כמו פירמידת מסלו, את יודעת, שבן אדם עסוק במצוקות העכשוויות, הוא לא עוסק ברעיונות גדולים ובחשיבה שיטתית וקרה על הסוגיות. אבל השאלה הזאת בעצם צריכה להיות מופנית לפסיכולוג, לא אליי, אני לא פסיכולוג. ואני גם לא חושב שפסיכולוג באמת יוכל לפתור את הבעיה, כי אני לא חושב שיש דרך מסודרת של טופ דאון, כן? איזה רעיון כללי, שהוא יתחיל לשנות את המצב. אני כן חושב שעצם הנחת האצבע, או הבהרת הנקודה, או הדיאגנוזה שעשיתי קודם, היא בעצמה התחלה של פתרון. כי גם אם אנשים במצוקות, תראי, אנשים במצוקות גם עושים קשיים, ומשפטים עליהם. וזה שאתה במצוקה זה לא, זה אולי טיעון להקלה בעונש, אבל זה לא פותר אותך מאחריות. באותה מידה אני טוען גם בשיח הציבורי. לכולנו יש מצוקות, אבל אנחנו לא נצא מהם אם אנחנו לא נלמד להתגבר על זה.
להתאפק.
חוסר החשיבה הוא, א', הוא תוצאה של המצוקות, אבל הוא גם יוצר את המצוקות. אני אראה לך, למשל, מעגל לוגי מאוד מעניין בעניין הזה. כאשר אנחנו חושבים בצורה שתיארתי קודם, אז בעצם בכל סוגיה, מבחינתנו, כל האספקטים מובילים לכיוון שאני חושב אותו. זאת אומרת, אני לא מוכן לקבל שאספקט א', ב', היי, ח' ויוטט הם נגדים וכל השאר הם בעדים, ואם אני משקלל אז אני חושב ככה, לא, כל האספקטים מא' עד קוף יוטט, כולם מצביעים לכיוון שלי, שאסור להחזיר את הגולן, שהגיורים הם קשרים, לא קשרים, כל מיני דברים כאלה, או בשיח שלנו, בסוגיות שלנו. מה קורה במצב כזה? מה שקורה במצב כזה, הרי הצד השני גם חושב אותו. עכשיו כשאני מסתכל עליו, הרי ברור שהוא או אידיוט או רשע, כי הרי כל האספקטים אומרים כמוני. אז אם הוא אומר אחרת, הוא או אידיוט או רשע, אין שום הסבר הגיוני למה שהוא אומר. מה קורה כתוצאה מזה? כתוצאה מזה זה אומר אין טעם לדבר איתו. אין טעם לשקול את הטיעונים שלו, כי הוא או אידיוט או רשע. עכשיו, את רואה איך שקורה פה מה שנקרא פידבק חיובי, חשוב חיובי. זאת אומרת, אני מניח את ההנחה הזאת, שכל הטיעונים הם לכיוון שלי, זה בעצמו בונה את עצמו, ומחדד עוד יותר את התפיסה שלי, כי הרי כולם אידיוטים, ולכן הטיעונים שלהם מטופשים, ואז אני עוד יותר צודק, ולכן עוד פחות מקשיב להם, ואז אני גם מתוסכל, ואז אני גם יוצא לרחובות, ומביא צמיגים, במקרה הטוב. ואני חושב שהתהליך, יש לנו זלזול נורא גדול, באספקט האינטלקטואלי של התהליך הזה. אנחנו הולכים מהר מדי לאספקט הסוציולוגי, הרגשי, המצוקות, כמו שאתה אמר קודם. אז קודם כל אני אומר, מציב דגל אדום, אל תפטרו את עצמכם בצורה כל כך קלה, נכון? לכולנו יש מצוקות, אבל בחלק מהן אנחנו אשמים. אנחנו אשמים בזה שאנחנו לא מצליחים להיות שבאמת יש תמונה מורכבת. אם אני אראה שהתמונה היא מורכבת, גם אם יש לי עמדה כזו או אחרת לגבי עסקת החטופים, אבל מישהו אחר יש לו עמדה אחרת. עכשיו, אני לא מסכים איתו. ואני אצא להפגנות ואני אלחם על עמדתי, ואני אנמק ואני אדרוש מהממשלה כן להתפטר או לא להתפטר, כל אחד והעמדה שלו, אבל אני אבין שמי שעומד מולי יש לו גם עמדה, ואני לא מסכים איתה, ואני חושב שהוא מזיק וזה נורא והיום, אבל אני מבין שהוא לא רשע ולא אידיוט, וכנ"ל הוא לגביי, ואז נדמה לי שעם כל הנחרצות, ואני בעד,
מיקי, לא שמעתי אותך, נעלמת לי?
אני אומר שאני בעד נחרצות, אני בן אדם נחרץ, אבל הנחרצות הזאת היא נחרצות בגלל שאני באמת מאמין בעמדתי, לא בגלל שאני חושב שאין צד אחר, או כי אני לא מבין איך השני בכלל מגיע למסקנה אחרת, כי הוא או רשע או טיפש, והיום כולנו חושבים אחד על השני שהשני הוא או רשע או טיפש, ולכן הדיון בכלל לא יכול להתנהל במישור הטיעונים, אז תשימי לב, אנחנו מתחילים מהקשל הזה שהבטן מדברת, הרגש והאמוציות מדברות, רותמים את הטיעונים אל הרגש, ועכשיו, איך יכול להיות שלא הרגש ידבר, הרי השני הוא או רשע או אידיוט, אז אין לי מה לדבר איתו עם טיעונים, אז זה עוד יותר חוזר ומבצר אותי, בתוך אותה עמדה, ואותו דבר כמובן עם הצד השני, ולכן בעיניי, אני לא הולך לכיוון הפסיכולוגי, לא כי הוא לא חשוב, הוא חשוב, אבל אין לי שליטה עליו, אין לי ידע לגבי זה, גם לגבי מי שיש לו את הידע לדעתי, לא יוכל לטפל בזה, במצוקות אנחנו לא, אני לא יודע איך מטפלים, המצוקות הן אובייקטיביות, אנחנו נמצאים פה במצב קשה, והוויכוחים הם ויכוחים שנוגעים לחיי האדם, נוגעים לגורלנו פה, המצוקות לא תיעלמנה, כל מה שאנחנו יכולים זה לנסות ולראות איך אנחנו חיים או מנהלים את המצוקות האלה, ולא נותנים להם להשתלט על החשיבה, ואם זה יהיה כך, נדמה לי שגם המצוקות יפחתו, המצוקות יפחתו כי אני אבין, זה פה ויכוח, ובשביל ויכוח יש מנגנונים של דמוקרטיה, יש מנגנונים של ויכוח, יש מנגנונים ככה אנחנו מנהלים את השיח בינינו, היום אין אמון במנגנונים, וגם זאת תוצאה של הנקודה שאני דיברתי עליה קודם. אין אמון במנגנונים בגלל שאתה לא רואה שהצד השני הוא לגיטימי. עכשיו אם הוא לא לגיטימי, אז גם אם המנגנון עושה את מה שזכותו וסמכותו לעשות, אז מה, אבל הוא עושה משהו אובדני, אובדני ומטופש ומרושע, אז אני לא מקבל את כללי המשחק. זאת אומרת, תשימי לב איך הנקודה האחת, הכאילו נורא מנותקת ואינטלקטואלית כזאת, מקרינה על כל הבעיות הכי קיומיות, הכי אמוציונליות, הכי קשות, יש לנו בשטח. והבעיות האלה לא, לדעתי, המקום לפתור אותם הוא לא על ספת הפסיכולוג, ולא באוהל שיח בכיכר רבין.
איפה?
אנחנו מתחילים קודם כל בחינוך של בן אדם עם עצמו. איך אתה מגבש עמדה עם עצמך? אם אתה תראה שאתה עצמך רואה שיש צדדים לכאן או לכאן, ואתה מגבש עמדה, ויש לך עמדה לצד ההוא, נחרצת, תלחה, הכל בסדר. אבל אם אתה עושה את זה כך, אתה פתאום רואה שגם הצד השני, הוא לא בהכרח רשע או אידיוט. יש לו צדדים אחרים, והוא ממשקל אחרת את הצדדים לפה ולשם. ואז אתה בעצם אומר, אוקיי, אז בוא ננסה לשכנע, עכשיו אני לא יכול רק לריב, לריב לא יעזור, יש לו עמדה, זה לא רשע או טיפש. אז בוא ננסה לשכנע, או שנצליח או שלא. אם לא נצליח, יש מוסדות, יש מנגנונים, איך מנהלים סכסוכים כאלה, כך זה צריך להתנהל, ובעיניי, זה נשמע אולי נורא פשוט, אבל אני חושב שזה חידוש מאוד גדול ביחס למה שאנשים חושבים, כי אנשים תולים את הכל בסוציולוגיה ובפסיכולוגיה, ואני טוען שהפילוסופיה נמצאת בשורש, הפילוסופיה היא זו שגורמת לפסיכולוגיה ולסוציולוגיה.
אוקיי, אבל גם הפילוסופיה וגם הפסיכולוגיה היא נורא סובייקטיבית, זאת אומרת שאתה עוד פעם מחזיר את זה, רגע, אבל שנייה, לפני שאנחנו מגיעים לפילוסופיה, זה חשוב מה שאמרת, אני רוצה להגיד משהו על הטיעונים שאתה מדגיש כל הזמן, וציינת שיש גם הרבה פרופסורים, אנשי אקדמיה שהם מאוד חכמים, ויש להם השכלה גדולה, ובכל זאת הם לא יודעים לשים את הטיעון כמו שצריך. עכשיו אני יכולה להגיד, לפחות מהניסיון שלי, שאני כן עובדת הרבה מאוד בליווי משאים ומתנים מאוד מורכבים, ודווקא איפה שעורכי דין נכשלים, אני מצליחה לסגור הסכמים מאוד מורכבים ועמוקים, דווקא כי אני כן מביאה את היכולת שלי להסתכל על שני הצדדים וההיבטים הרגשיים. אבל אני מוסיפה פה עוד משהו, מדעתי זה עוד היבט חשוב, הרבה אנשים חושבים שזה שהם מציפים את הצד השני במידע זה הטיעון, אני אסביר למה אני מתכוונת, וזה זה, זה כאילו זה קצת בעיה עם אנשים משכילים שאיתם לפעמים עוד יותר קשה להתווכח. אני יכולה להגיד שהיה לי איזשהו, אני קראתי לזה דיון, היא כנראה קראה לזה התנצחות על איזשהו עניין, עניין שאני טענתי שמה שקרה עם התקשורת, המהפך בתקשורת בשנים האחרונות, הביא כל מיני דברים טובים גם לצד הימני, לא רק לצד השמאלי של המפה הפוליטית. ומה שהיה בדיון זה שהיא הציפה אותי במידע אינסופי, על, כמעט על כל דבר שהיה לה בראש, זה היה נראה כמו שפשוט התיחה בי עמודים שלמים של מידע. אבל שום דבר לא היה רלוונטי למה שדיברנו. עכשיו, היא הרגישה נורא חכמה, שזה בסדר, היא הרגישה נורא מנצחת, והיא הרגישה שאני נורא סתומה, כי אני לא מבינה את כל המידע, אני לא מתייחסת לכל הכמות מידע שהיא שופכת עליי. ופה אני חושבת שצריך לחדד שהעובדה שבן אדם יש לו הרבה ידע, עדיין לא אומר שהוא טוען את הטיעון בצורה נכונה. עכשיו, וממה שאני שומעת ממך, שאתה טוען טיעון, הכי חשוב זה תעצור שנייה ותיקח אליך לתוך הסל שלך את מה שהשני אומר, תסתכל עליו, על האמירה שלו, ותגיב בהתאם, לא במה שאתה שופך לו לתוך הסל ממה שיש לך במוח.
אני אגיד לך יותר מזה, אני גם התכוונתי על זה לא פעם, אני שומע טיעונים שמשתמשים בעובדות, ואני לא יודע להעריך כמותית, אבל 90-95% מהמקרים העובדות בלתי רלוונטיות לדיון. ואנשים משתמשים, כמו שאת אמרת, בדיוק נכון, אנשים משתמשים בעובדות כתחליף לטיעונים, אבל זה חלק מאותה בעיה, כי אנשים לא חושבים, אם היית חושב עם טיעונים, מה קורה, מה הרלוונטיות של העובדות, היית מבין שהעובדות האלה לא רלוונטיות, אבל אתה לא חושב, אתה צריך, בכל זאת, אבל צריכה להיות איזושהי פסדה של טיעון, אז אתה מביא מספרים, יש אחוזים כאלה וכאלה שהם כך וכך, אז מה? מה זה אומר? סתם, נלך רחוק, כן, השחורים באמריקה, מביאים אחוזים של התנכלויות של שוטרים לשחורים, אבל השאלה היא, בכמה מקרים שחורים מעורבים בפשעים שמצדיקים, או לפחות מצדיקים חלקית, תגובה אלימה כזאת, לא יודע, לא בדקתי, אבל צריך לבדוק את זה לפני שאתה מביא את האחוזים, או נשים, קידום נשים בכל מיני מקומות, צריך לבדוק כמה נשים מתאימות יש, זה לא תורה מסיני שתמיד מספר הנשים המתאימות שווה למספר הגברים המתאימים, ולפעמים מסיבות טובות מאוד, והרבה פעמים לא באשמתן, לא משנה, אבל זה כרגע המצב, כי דיברו על מזרחיים בבית המשפט העליון, אז עם כל הכבוד למזרחיים, נדמה לי שלפחות עד בשנים האחרונות, באמת היו פחות מועמדים מתאימים מהציבור המזרחי, חלק גדול באשמת החברה כולה, לא קשור, לא קשור, אבל אתה לא יכול להביא לי מספרים, כמה מזרחיים יש בבית המשפט העליון, ולהסתפק בזה כטיעון, אם היית מראה לי, לא יודע מה, איזושהי סטטיסטיקה, או אפילו מביא מספיק דוגמאות, של אנשים שיכולים לעמוד בסטנדרטים, ובכל זאת לא יתקבלו מסיבות לא ענייניות, זה הופך להיות טיעון, המספר של עצמו הוא לא טיעון, ולכן אני לגמרי מסכים עם מה שאת אומרת, זאת אומרת, לכן אני בכוונה, אני מדבר על טיעונים ולא על עובדות,
כן.
הרבה פעמים הטיעונים אגב הם שאלה של השכל, לא של הידע, לא של ההיכרות או ההשכלה, ההשכלה נותנת לך הרבה פעמים עובדות, לפעמים גם אמורה לתת לך מיומנות מחשבתית, אבל המיומנות המחשבתית אני מדבר עליה כאן, לא העובדות, להפך, כמו שאת אומרת, העובדות הרבה פעמים משבשות את השיח.
כי גם יש הרבה פייק ניוז היום, והרבה מידע גם עובדות הן מפוברקות.
לא לגמרי עובדות. נכון?
ואני יכולה להגיד לך שזה אחד הדברים שהכי קשה, ההטיה המכוונת של מידע, שהם חותכים רק חלקים מתוך שיח בשביל לטעון טיעון על זה שהם לקחו רק חלקים שהיו נראים להם נכונים. זאת אומרת, אז אני מאוד...
הבעיה גדולה שזה קורה הרבה פעמים מבלי מזיד, רק כשזה קורה במזיד, אז זה מזימה, צריך לנסות ולעלות על זה ולחשוף את זה. בעיניי, כשזה קורה מבלי משים, ואני חושב שברוב המקרים זה המצב, זה הרבה יותר גרוע. כי הבן אדם משוכנע שהוא ישר ואותנטי והגון ומעלה טיעונים ענייניים, הוא פשוט מדבר שטויות. מאוד קשה להתמודד עם זה. זאת, אני אתן לך דוגמה אחרת, אבל שמדגימה את אותו עניין, אותו עניין. באקדמיה יש רוב מאוד גדול לכיוון הליברלי. זה מה שנקרא היום שמאל, כמו שליברליזם זה ימין במקום. אבל יש כיוון מאוד ברור, לא יודע, נגד הממשלה, נגד ביבי, תקראי לזה בכל מיני סיסמאות שאת רוצה. אני רואה את זה, הזכרתי את הדיון אתמול שהיה לי עם ארגון הסגל אצלנו, אפילו בבר אילן שלכאורה יש לה תדמית אחרת, זה לא שונה מהאוניברסיטאות.
היה לי את אמיר עמיוד שראיינתי אותו, נראה לי הוא גם מאצלכם, שהוא אמר שזה לגמרי מוטה.
אחיהוד עמיר, כן, נכון.
אחיהוד עמיר, סליחה, נכון.
אז זה המצב. הטענה, הנקודה היא באמת, כאשר נגיד שהם באים לשפוט חבר סגל, ואתה רוצה לדעת אם לתת לו משרה או לא לתת לו משרה, לתת לו קביעות, לתת לו דרגה או לא לתת. עכשיו, כשהם רואים בן אדם עם תפיסת עולם שמרנית, מבחינתם הוא אידיוט, או רשע או אידיוט. עכשיו, הם אמיתית, באופן תמים, לא ייתנו לו משרה, הם לא רוצים אידיוט במחלקה. במחלקה אקדמית לא רוצה איש סגל אידיוט. עכשיו, כתוצאה מזה, אנשים בגלל השקפתם לא מקבלים משרות, אבל זה קורה באופן תמים. זה לא מזימה, ברוב חלק גדול מהמקרים. באמת ובתמים הם רואים אותו כאדם לא אינטליגנטי, ולכן הם לא יקבלו אותו. וזה חלק מאותה בעיה, כאשר העמדה הזאת היא לא מכוונת, הקשר הזה לא קורה במזיד, אלא באופן תמים זה הרבה יותר מסוכן וגרוע, הרבה יותר קשה לטפל בזה.
זה כמו להגיד שגזענות היא תמימה, או אנטישמיות היא תמימה.
אבל לפעמים זה באמת תמים. מי שבאמת ובתמים חושב שהיהודים רוצים להרוס את העולם או להרוג אותו, או לא יודע מה, איך תתמודדי עם זה? אם בן אדם לא חושב כך, הוא רק מסית בטענות האלה כנגד היהודים, כי הוא אנטישמי, הוא רוצה להרוג אותם, יחסית יותר קל להתמודד עם זה. תחשפי את השקרים, ולא יודע, אולי חלק מהציבור בכל זאת יבין שבכל זאת יצמד לאמת. אבל אם זה נעשה באופן תמים, איך תשכנעי מישהו? הם כולם, מה זאת אומרת, היהודים באמת רוצים להרוג אותם. זה לא שאנחנו אנטישמים או משהו. עם כשלים תמימים הרבה יותר קשה להתמודד. ומה שהרבה אנשים לא מבינים, זה שרוב הכשלים בשיח ובהתנהלות שלנו הם תמימים. אנשים באמת ובתמים משוכנעים שהשני רשע ואידיוט וכל הנקודות הן לטובתם. זאת, אני אתן לך דוגמה שנזכרתי תוך כדי הדיבור, היה רפורמה זל המשפטית, לפני שהתחילה המלחמה עוד היו פה מלחמות אחרות. עכשיו זה קצת חוזר אולי.
אני תמיד מוחקת, אני אומרת מעניין אם סינואר פתח את המלחמה בגלל שינוי חוק הסבירות. אוקיי.
אז אם תשאלי את אנשי השחור לבן, אז בטוח שכן או בטוח שלא. בכל מקרה, הוויכוח על הרפורמה תפס לי את העין, כי היו שני סוגי מודעות בעיתונות. אומנים, אנשי אקדמיה, לא משנה מי שלא יהיה, היו מודעות נגד הרפורמה. זה שערוריה, זה חורבן הדמוקרטיה, או לא יהיה בדיוק מה. היו מודעות בעד הרפורמה, הרפורמה נחוצה, בית המשפט משתלט, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אגב, גילוי נאות, אני נגד הרפורמה באופן עקרוני, אבל עוד מעט אני אסייג את זה. עכשיו, מה קורה? שאלו, אני שמעתי רעיונות במו אוזניי, חלק מהאנשים דיברתי איתם אישית, או שמעתי בתקשורת רעיונות, אלה שאומרים שהם נגד הרפורמה. מה הם אומרים? בעצם אומרים, תראו, יש כשלים. בית המשפט לפעמים חורג מסמכותו. נכון, מי שמפוקח ולא סתם פנאט. אז הוא מבין, יש בעיות. אבל הרפורמה הזאת היא מטורפת, היא מוגזמת, אסור לעשות אותה. זה הצד המתנגד לרפורמה. אלה שתומכים ברפורמה אומרים, תראה, אין שם אנחנו רחוק מדי, אבל צריך שינוי. מערכת המשפט דורשת סידוד מערכות. עכשיו, אם תנתחי רגע את שתי האמירות האלה, את מבינה שהם אומרים את אותו דבר?
חד משמעי, דרך אגב, אני עשיתי מלא שיחות עם אנשים משני הצדדים, וזה היה כל כך מצחיק, שבסופו של דבר אנחנו, אתם שמים לב שאנחנו רואים את אותו דבר.
אותו דבר בדיוק.
השאלה רק מי עושה את זה, זה כל הוויכוח, לא את המהות, אלא מי.
לא, לא רק מי, יותר מזה. שניהם אומרים אותו דבר, השאלה אם אתה מסתכל על חצי הכוס המלאה או חצי הכוס הריקה, שניהם אומרים שיש חצי כוס. אלה שנגד הרפורמה מסתכלים על חצי הכוס המלאה. ואלה שבעד הרפורמה מסתכלים על חצי הכוס הריקה, אבל שניהם מסכימים שיש חצי כוס. עכשיו, אין לי בעיה עם זה דרך אגב, כי זה מדגים את מה שאמרתי קודם. אני יכול להגיד, תשמע, אני נגד הרפורמה, למרות שיש צדדים לטובתה, כי הצדדים לרעתה גוברים. אתה יכול להגיד את ההפך. אבל אתה לא יכול להגיד שאין צדדים לטובתה או לרעתה. עכשיו, ברגע שאתה אומר שאין צדדים לטובתה או לרעתה, שוב פעם, אז השני הוא או רשע או טיפש. ואז מה שצריך זה רק להילחם. אי אפשר. ואז אתה כמובן גם לא מוכן לתת פתחון פה אפילו למי שיגיד איזשהו טיעון נגד עמדתך. אגב, זה משני הכיוונים. זה משני הכיוונים. אף אחד פה לא מצטיין יותר מהשני בעניין הזה, לדעתי.
אני לא כל כך מסכימה עם העניין הזה. אני דווקא חושבת שבעניין של הרפורמה, שני הצדדים רוצים רפורמה, לפחות מהשיחות שאני, לא, אני מנתקת את התקשורת, אלא שיחות שעשיתי עם הרבה מאוד אנשים משני הצדדים, כולם מבינים שצריך רפורמה, רק בסופו של דבר זה נפל שהם לא סומכים על מי שמעביר את הרפורמה. זאת אומרת, אם זה היה מישהו אחר, ודרך אגב, יש מספיק הסמכתאות וסימוכים לזה שאנשים מהצד של, שהם אוהבים, אמרו את אותם דברים, הם קיבלו, ואת אותם דברים שאמרו מישהו שהם לא מקבלים, הם סירבו. אז אני דווקא כן חושב שזה מאוד פרסונלי, וזה מחזיר אותנו למקום של הבטן.
לא, אני מסכים, אני מסכים רגע לעניין הפרסונלי. אני רק טוען א', שזה לא כל העניין, זאת אומרת, יש פה גם שקלול שונה של הצדדים.
כן.
וזה המשפט האחרון שאמרת שאליו אני לא מסכים. זאת אומרת, העובדה שזה עניין פרסונלי לא אומרת שזה בא מהבטן. למשל, אם אין לי אמון ברוטמן וביריב לוין, אז אני באמת לא רוצה שהם יעבירו חוקים פה. וזה לא מהבטן. עוד פעם, בלי קשר עכשיו לשאלה אם לי יש, אישית יש אמון או אין אמון. אלא אני, אם בן אדם באמת ובתמים חושב שמדובר באנשים שיעשו עם זה... יעשו את זה למטרות לא טובות או בצורות נלוזות כאלה או אחרות, אז אני יכול להבין שפרסונלית הוא לא מקבל את זה. אני כתבתי פוסט באתר שלי על אקון, על מסך הבערות. אנחנו רגילים רולס, כן, הרגיל אותנו לזה שכאשר אנחנו מגבשים שיטה שלטונית, תפיסה מוסרית וכדומה, אנחנו צריכים לעשות את זה אחרי מסך הבערות. זאת אומרת, להתעלם מהאנשים ומהדעות של האנשים שבהם מדובר. אתה צריך להגיד מה נכון בסיטואציה כזאת, בהנחה שאלה מטרות דמות, כן, כמו בצבא. זאת אומרת, זה לא אנשים בכלל, אוקיי? אני חולק על זה. אני מסכים שזה ההגינות הבסיסית הייתה צריכה להיות זאת. אבל אם, ועוד פעם, אולי אני טועה, אבל אם באמת אני חושב שיש פה אנשים שיעשו את הדברים האלה באופן שהוא אינטרסנטי, מגמתי, לא הגון, או כמה דברים כאלה, ועוד פעם, משני הצדדים שאתה מתרס, אני אפילו לא נכנס כרגע לשאלה,
כן,
לאיזה
כן,
צד אני מדבר עכשיו, אז זה לגיטימי להגיד, שאני לא מוכן שהם יעשו את זה, גם אם מאחורי מסך הבערות ראוי לעשות את זה. אותו דבר אגב, כשמביאים דוגמאות מהעולם, וכל מיני שיטות חקיקה, או שיטות משפט, או שיטות שלטון, כאלה או אחרות, כמה בעולם יש עילת סבירות, לא יודע, זה דוגמאות כל כך לא רלוונטיות, כי הדיונים הם לא מאחורי מסך הבערות. אם תביא לי משהו מפינלנד, כששם יש אמון ציבורי גדול, אולי, לא יודע, בשלטון, אז בסדר, יכול ששם גם אני הייתי מסכים. אבל פה אין לי אמון, או יש לי אמון, לא חשוב, כל אחד והצד שלו. אז הדוגמאות האלה, הן תמיד ממיחות את מסך הבערות. הן אומרות, אני לא אמור להתחשב באנשים שבהם מדובר, צריך לראות האם זה נכון או לא נכון. אבל זו טעות גדולה. הדיון היום הוא דווקא דיון לגופו של אדם, ובמובן הזה אין לי ביקורת. אין לי ביקורת, זה לא בא מהבטן. אנשים באמת לא מאמינים, לביבי למשל, לא מאמינים. עכשיו, את יכולה לא להסכים, את יכולה כן להסכים, אבל הם באמת לא מאמינים, מה את רוצה שהם יעשו?
אבל זה שהם לא מאמינים לפרסונלית, בוא ניקח את ביבי כדוגמה, לא משנה אנחנו בעד או נגד, ניקח את זה כדוגמה. אתה אומר, הם באמת לא מאמינים, אבל מה זה אמונה? אמונה זה גם מחשבה, אבל זה גם רגש. זאת אומרת, ברגע שאתה מתדלק בן אדם ברמה החשיבתית וברמת המידע, הוא בסוף הופך להיות כל כך אמוציונלי לאירוע שהוא ננעל. אז כאילו, יש... אז כשאני לא אין בי אמון מול פוליטיקאי כזה או אחר, אז אני לא יכולה לבוא ולהגיד, כן, הוא חושב ככה. הוא חושב ככה כי היה פה תהליך מקדים לחשיבה הזאת, שגם הפך אותו להיות מאוד אמוציונלי בעניין הזה.
לא, אני מסכים לגמרי למה שאת אומרת, אבל זה טיעון במישור אחר. את אני
זאת...
טוען, את טוען, את טוען, את מחזירה אותנו אחורה.
לא,
כן,
אני
אם
לא
לא...
מחזירה אחורה, אני לא רוצה לנתק, אני לא מחזירה אחורה, אני נשארת באותו מקום, אני פשוט חושבת ש... לחשוב על אדם רק כיצור רציונלי, במיוחד בדעות כאלה מורכבות, אני חושבת שזה פוגם בהבנה, לפחות איך שאני רואה אנשים. אני לא, הוא לא רק ייצור חושב בן אדם, אוקיי? אז אם אתה שונא בן אדם ולא נותן בו אמון, אז זה ברור שמעורב בו גם חסימה אמוציונלית, רגשית, אולי אפילו רוחנית, אוקיי? אז, אני, אז בסדר, זה שאתה לא מאמין, אתה לא מאמין, אבל בשביל לפרק את החסימה הזאת, אתה צריך להביא טיעונים רציונליים, ואז יכול להיות אתה משחרר. אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. יכול להיות שאתה יכול לשחרר את זה, אם אתה תהיה פתוח ברמה הרגשית, להקשיב לטיעונים הגיוניים. לזה, זה מה שאני מנסה להגיד.
זה בדיוק, השלמת את המשפט שאמרתי, שאת מחזירה אותנו אחורה, זאת לא ביקורת. את מחזירה אותנו למה שדיברנו עליו קודם. מה שדיברתי קודם זה בשאלה, איך בני אדם מגבשים עמדות. על זה אמרתי את הביקורת שלי. אמרתי שאנשים באים מהבטן וכולי, ובוודאי שמתדלקים את חוסר האמון היום, אני לגמרי מסכים, למרות שגם לי אין הרבה אמון בביבי, אבל אני מנסה...
לא, בביבי זה דוגמה, זה סתם כדוגמה לקחתי.
אבל אני מנסה לעשות את זה בצורה מאוזנת, ולראות איפה מוכרים לי לוקשים, ואיפה מציגים תמונה מעוותת ומגמתית, ואיפה לא, עד כמה שאני יכול. אבל זה דיון בשאלה איך גיבשתי את העמדות. עכשיו נגיד שפתרתי את הבעיה. בסדר, אין, אני עכשיו, אני מתייחס בביקורתיות לכל העובדות ולכל הטיעונים, ובסופו של דבר אבל גיבשתי עמדה, ואני הגעתי למסקנה ש-X הוא אינטרסנט, אי אפשר להאמין לו ואי אפשר כלום. יש אנשים כאלה.
כן, ברוך, עד משמעי.
זה הבן אדם. את מבינה שאני לא יכול להתייחס אליו מאחורי מסך הבערות.
כן.
זה טיעון שנשאר נכון למרות מה שאת אומרת. מה שאת אומרת זה רק שים לב, שגם אם אתה לא מאמין לו, לא בטוח שאתה צודק, יכול להיות שזה עצמו, בולדה של הבניות, של מגמתיות, של שיח עקום ומוטה, לא מסכים לגמרי, זה החלק הראשון של הדיון. אבל אחרי שחצינו את זה, אני רק רציתי להעיר, שהתייחסות לגופו של אדם היא התייחסות רלוונטית, היא לא בהכרח באה מהבטן, לא בהכרח, יכולה גם לבוא מהבטן, אבל זה לא בהכרח כך. ולכן אני לא מזלזל באמירות הפרסונליות, אני הרבה פעמים לא מסכים איתן. אני לא חושב אגב שיש כל כך הרבה רשעים שהם רשעים גמורים, שני הצדדים. אני באמת, אני נוטה לחשוב שאנשים באמת עושים את מה שהם חושבים. יש אינטרסים, כולנו אינטרסנטים גם, אבל בן אדם לא, אני לא חושב עם כל הפלידה שלי מביבי, אני, כן, אנחנו חוזרים אליו עוד פעם, אי אפשר להימלט ממנו, אני לא חושב שהוא מקריב חיי חטופים בגלל אני לא יודע מה, לא חושב, ממש לא. ולא ראיתי שום ראיה לזה שכן. ואני לא חושב שמישהו מהמוחים ראה ראיה לזה. אבל יש להם עמדה מאוד נחרצת. עכשיו, אני באמת, במובן הזה אני מסכים, הם מתדלקים את זה, הם ניזונים ממידע חד משמעי, צבוע, יש הטיית האישוש, כן, מה שאתה תמיד לוקח את מה שתומך בעמדתך, ואתה מתעלם ממה שלא תומך בעמדתך, אז אני מסכים לגמרי, אבל אי אפשר להתעלם מזה, שבסוף בסוף אנחנו בני אדם, וכמו שאת אמרת, גם אנחנו כשופטים, אבל גם הדמויות הנשפטות, גם הן בני אדם, וגם הם כבני אדם, אני לא יכול להתייחס רק לעמדות שלהם, אני צריך להתייחס גם לאישיות שלהם, וגם לאופן ההתנהלות שלהם, ולכן ביקורות פרסונליות הן לגיטימיות, הן לא ביקורות שבהכרח באות מהבטן. ובמובן הזה אני חושב שזו תיארה שצריך לקחת בחשבון.
חד משמעית. אתה יודע, זה, אני למשל על, על, על עצמי, כל פעם שאני מרגישה שאני נחרצת, אני מול עצמי עוצרת. אני אומרת, אוקיי, אם את נחרצת, תבדקי את עצמך, כי נחרצות זה גם יכול להביא הרבה דברים לא טובים. עכשיו, למשל עם האנשים, אני גם בכל מיני קבוצות אחרות, בגלל שאני מתנדבת המון בהצלת בעלי חיים, וכל מה שקשור גם ב, לא משנה, בצמחים אני מאוד אוהבת. ואני אומרת, איך יכול להיות שאותו בן אדם, שאם אני אפגוש אותו בשדה פוליטי, יכול להיות שיכולה להיות שם אי הסכמה והתקדשות עד זוב דם, סתם אני צוחקת, אבל באזורים אחרים יש בינינו כימיה מטורפת, וזה למשל אני מזכירה לעצמי, ש... לא, אין בן אדם, לפחות אם לא היה חס וחלילה משהו קיצוני, אין בן אדם שהוא הרע מוחלט. ויכול להיות שיש בו משהו שהוא יכול ללמד אותי. אבל פה זה גם באמת, שוב פעם, אני יודעת שאני חוזרת למקום פסיכולוגי ורגשי, כי זה המקום שלי, שלי יותר נוח להיות בו. אבל באמת צריך הרבה מאוד פתיחות לדברים האלה. אבל אני שואלת לך שאלה שהיא קצת פרקטית ואולי אין עליה תשובה. לקחת את זה למקום ככה יותר של החיים שלנו ביום יום. אם למשל בן אדם עכשיו נתקל בכל מיני דעות שמפוזרות ברחבי הרשת והוא רוצה להגיב, מה אתה היית מציע לו לעשות לפני שהוא מגיב? כאילו מה, ברור שחקירה ולבדוק אבל כאילו איך מבחינה רציונלית, לוגית, פרקטית, מה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות שאנחנו רואים פוסט שמעצבן אותנו?
אני הבנתי קורסים על חשיבה ביקורתית.
אתה יודע מה אחת הבקשות שהמאזינים שלי ביקשו ממך? אמרו, תבקשי ממנו בקשה אישית, הוא כותב מאמרים כאלה ארוכים, אנחנו לא תמיד מספיקים, שעשה תקצירים.
זה ביקשו אותי הרבה. בקורסים האלה, אחד התרגילים הראשונים שנתתי, נגיד שנתתי זה לקבוצה של חרדים, במכללת קריית אונו. אז דבר ראשון, הבאתי להם מאמר, שיקומם להם את הקרביים, ואמרתי להם, אני רוצה שתנסחו אותו בצורה מסודרת של טיעון מה ההנחות ומה המסקנה, ואחרי זה תציגו את כל הטיעונים שיש לכם לטובת התזה שלו. לטובת התזה. עכשיו, זה היה להם קשה כקריאת ים סוף. כולנו. קשה כקריאת ים סוף. אבל אחרי כמה תרגילים כאלה התרגלנו. וזה היה מרתק לראות שפתאום אנשים התרגלו לא לעבוד מהבטן. זאת אומרת, הם פתאום, כשהם קראו מאמר, אני הרגלתי אותם מאמר, אחרי מאמר, אחרי מאמר, הם פתאום ניסחו לעצמם מה ההנחות שלו, מה המסקנה שלו, האם המסקנה יוצאת מן ההנחות, האם אפשר להניח הנחות אחרות, מה הבסיס להנחות שלו, האם יש לי משהו נגד המסקנה, אם כן, אז מה? אז איך זה מסתדר עם זה שהטיעון שלו בכל זאת מוביל למסקנה, וכל דברים עשו את זה. ואנשים מתרגלים, הבטן עדיין קיימת אצל כולנו, אבל הם מתרגלים לעשות סובלימציה. זאת אומרת, תגיד, אוקיי, הבטן אמרה את זה, בוא נעצור שנייה אחת, ננשום עמוק, ננסה לכתוב מאמר בעדו. בוא ננסה לכתוב טוקבק בעדו. מה הייתי כותב? ואחרי זה, טוקבק נגדו, ואז בסוף לשקלל, ולהגיד, אז מה בכל זאת אני חושב? תרגיל לדוגמה, או אם יש לך חברים ששייכים למחנה אחר, בהקשר הזה. תנסה את זה עליהם, תשאל אותו, מה דעתו? הנה, יש לך טיעון כזה וכזה, ואני שאתה מעריך אותו. ופה ושם יש כאלה, למרות שאיכשהו קצת אנחנו מתחילים להתרחק גם את האידיאולוגיה מתחילה להשפיע גם על החברויות והמיליה החברתי. אבל עדיין אני מקווה שיש לנו פה ושם גם אנשים חברים מהצד השני שאנחנו מעריכים אותם, תבדוק את זה עליו. זה מאוד קשה, יש לי חבר מאוד טוב שחבר ילדות, שהוא בן אדם מאוד חכם, אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהערכה היא הדדית, חילוני, שמאלני, פעיל חזק. אנחנו עובדים בחישוק שיניים על השיח בינינו, ולא תמיד מצליחים, לא ממש מצליחים, זה מאוד קשה. ואני, על מי שמדבר על זה כל הזמן, ומיומן בזה, זה מאוד קשה, אבל אני לא רואה שום דרך אחרת. אתה יודעת, זה מזכיר לי, הזכרת קודם את המאבק לזכויות בעלי חיים. זה מזכיר לי, הבת שלי הייתה מאוד חזקה בעניין הזה, ואני באיזשהו שלב הפכתי לצמחוני, בעוונותיי אני לא מספיק חזק כדי להיות טבעוני לצערי, למרות שאני חושב שמן הראוי, להיות כזה, לא אוהב גרגירים, אני לא יכול לאכול את
זה. כן, זה מעבר לא פשוט, אני אומרת, זה צריך להיות תהליכי, אי אפשר לעשות את זה בבת אחת.
בכל אופן, אני תקוע על הצמחונות כבר די הרבה זמן, צמחונות פלוס קצת, אבל צמחונות, והייתי פעם אחת במצעד נגד המשלוחים החיים בתל אביב.
אוי.
הלכתי איתה, שמעתי את התיאורים המזעזעים, לא משנה, כן, הייתי שם, באמת היה מזעזע, אני הולך שם עם הבת שלי, ניגשת אליי מישהי מהמארגנות, אומרת לי, תגיד, אתה איתנו? כן, את לא רואה, אני צועד איתכם. מסתכלת, כאילו, אתה לא שייך לנוף הזה, כאילו, זה מין דוס כזה עם זקן וכיפה שחורה וציציות. לא שהיא הייתה נגד, זאת הייתה...
לא, הייתה מופתעת.
כן, הערה מפרגנת. אבל שימי לב לסטריאוטיפים, עכשיו, שימו לב, עוד נקודה חשובה, סטריאוטיפים בדרך כלל הם לא דבר מופרך. לא תמצאי הרבה דוסים בתנועות האלה. זאת אומרת, זה לא שהיא עשתה ממעמקי ליבה את הסטריאוטיפ הזה, הוא מבוסס, הוא לא קיים תמיד, אנשים הם בכל זאת מגוונים, יש קבוצות גדולות כאלה ואחרים, אבל הסטריאוטיפים כן מבוססים, אבל הנה דוגמה, זה משהו שלא הסתדר לה על המסך, למה לא הסתדר על המסך? למה שאנשים דתיים, ימניים, לא יודע בדיוק איך לקרוא את המחנה הזה, לא יהיו נגד התעללויות כאלה בבעלי חיים? אני לא רואה סיבה. אגב, יש לא מעט כאלה שגם לא יגיעו לשם בגלל האפיון הזה. הם לא יגיעו לשם כי זה לכאורה לחזק את כוחו של השמאל, של לא יודע בדיוק, של הקבוצות שהם לא אנחנו. שזה זה הזוי, זאת אומרת, זו תמונה שבונה את עצמה, אנחנו מניחים את זה, וההנחה הזאת בונה את עצמה, וזה הופך להיות יותר ויותר חזק, אנחנו לא מצליחים לצאת מהמעגל השוטה הזה שאנחנו לתוכו הכנסנו את עצמנו.
אבל אתה יודע שזה מעניין מה שאתה אומר, כי הרבה מאוד שנים היה תפיסה שאנשים באמת בימין, הם לא מחוברים לטבעונות ולמען בעלי חיים, ודווקא בשנים האחרונות הטבעונות וכל מה שקשור בהצלת בעלי חיים התחבר גם לאנשים שהם מסורתיים, והרבה שאלות ששואלים אותם, כן, אז מה אתם שמים איזה דג אתם שמים ביום שישי בערב, או כל מיני דברים שהם מנהגים שלקוחים מהיהדות, ודווקא יש שינוי מאוד מאוד גדול גם בימין, זאת אומרת זה כבר לא תווית שמודבקת רק לצד של הליברל שמאל. למשל אני מאוד הופתעתי כל העניין של המשלוחים החיים, שישראל מובילה בזוועות האלה, אני לא אמנתי שישראל אני קראתי את הנתונים, אני הזדעזעתי, ועוד יותר הזדעזעתי שמי שמוביל את זה זה משפחת דבח מנצרת ביחד עם שס. ואני אומרת, מה, כאילו מפלגה דתית, שתעזבו רגע, עכשיו בטח כולם יש לו קונוטציות, גנבים וכל זה, אבל כאילו מפלגה דתית מעודדת את הדבר הנורא הזה. אז אתה כל הזמן מאתגר את החשיבה שלך מול מה שאתה מאמין, אבל אני חושבת שאני כן חושבת שתוויות של אנשים, נכון שלפעמים, כמו שאתה אומר, יש דברים בגו, זה לא סתם, אבל גם פה אנחנו שמים חסם, כמו שאמרת, ברגע שאנחנו שמים את התווית, אנחנו לא מאפשרים לחסימה הזאת לצאת החוצה ולזרום פנימה לכלל החברה או לדברים אחרים, אז זה גם בעוכרינו.
הגמרא אומרת במסכת עירובין, הייתה מחלוקת ארוכת שנים בין בית שמאי לבית הלל. ועד שהם לא הצליחו להכריע את המחלוקת, עד שיצא בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, והלכה כבית הלל. עכשיו, הגמרא מסבירה למה, בגלל שהם נוחי נפש וענבים, בית הלל, והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. לפני שהם גיבשו עמדה, הם הקדימו את דברי בית שמאי, היו מנומסים. בדרך כלל נוטים לקרוא את הגמרא הזאת כגמרא שהולכת לכיוון פלורליסטי. שיש ריבוי דעות, אילו ואילו דברי אלוהים חיים, ואז עולה השאלה, אז באיזה מובן הלכה כבית הלל? אם כולם צודקים, אז למה הלכה כבית הלל? פרס על התנהגות טובה. זאת אומרת, אם בכל מקום כולם צודקים, צריך לקבוע משהו, אין דרך לקבוע לפי מי צודק, כי שניהם צודקים. אז בואו נרוויח רווח חינוכי. זאת אומרת, כיוון שהם התנהגו יפה, אז בואו נחנך את הציבור להתנהג יפה. אבל רבי יוסף קארו, זה שחיבר את השולחן ערוך, יש לו ספר שנקרא כללי הגמרא. שם הוא מסביר את זה, הוא אומר אחרת. הוא אומר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים מהם, זה לא אמירה ששניהם צודקים. אני מרחיב יותר, הוא אומר את זה במשפט אחד. זה אמירה ששניהם לגיטימיים, לא ששניהם צודקים. אבל צודק יש רק אחד, רק בית הלל. מה שהגמרא אומרת, שההלכה כבית הלל, כי הם היו ענבים, והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, זה לא פרס על התנהגות טובה. כי זאת הדרך להגיע לעמדה הנכונה. הדרך להגיע לעמדה הנכונה, זה בגלל, אם אתה לוקח את העמדה של הצד השני, תוקל אותה ברצינות, מקשיב לו כמו שצריך, ורק אחר כך מגבש את העמדה שלך, אז לא שאתה איש טוב ומנומס ונחמד, אלא אתה מגיע יותר קרוב לאמת, כי ככה דרך הנכונה לגבש עמדה. ולכן, למרות שהסטריאוטיפים, כמו שאמרת קודם, גם אני אמרתי קודם, הם נכונים. זאת אומרת, הרבה פעמים הסטריאוטיפ מבוסס על תופעה שהיא נכונה סטטיסטית, אבל להיצמד לסטריאוטיפ זה דבר מאוד בעייתי ומאוד מזיק. אתה הרבה פעמים מאשימים מישהו בסטריאוטיפיזציה, אבל מאשימים אותו על זה שהוא עושה סטריאוטיפ על קבוצת אנשים, אבל זה לא נכון, הסטריאוטיפ הוא נכון. הבעיה בסטריאוטיפיזציה או בגזענות או בכל הבני דודים שלהם, זה כאשר אתה לוקח את הסטריאוטיפ שהנכון כשלעצמו, ומיישם אותו על כל אחד ואחד מהקבוצה הזאת, ולא מקשיב לזה שיכול להיות גם בן אדם שחושב אחרת, מאותה קבוצה עצמה, או רחמנא ליצלן, אולי אפילו הסטריאוטיפ צודק. זאת אומרת, אולי בעצם אתה טועה בכל מה שכולם חושבים שם, מהדוסים, מהשמאליים, מהימניים, לא משנה מה, בעצם יכול להיות שזה גם נכון, או יש בזה צדדים נכונים. זאת אומרת, ההנהלות שלנו זה משהו אחר מאשר הצביעה, כן, הפרופיילינג. מה שאנחנו עושים פרופיילינג, זה בסדר ברמה העקרונית. אי אפשר לחשוב בלי פרופיילינג. יש לנו פרופיילינג לקבוצות שונות, והפרופיילינג הזה מוצדק סטטיסטית. הרבה פעמים, לפעמים לא, אבל הרבה פעמים מוצדק סטטיסטית. זאת לא הבעיה של פרופיילינג. הבעיה של פרופיילינג זה כשאני לוקח את הדבר המוצדק סטטיסטית הזה ומיישם אותו על אדם בודד, כשאין לזה הצדקה. יש לזה הצדקה זה משהו אחר, אבל נגיד למשל, יש בתוך העולם הדתי, יש התנגדות לנשים שילמדו תורה. עכשיו יש שם טענה שאומרת שנשים פחות מוכשרות לזה, לא יודע בדיוק מה, כל מיני סיבות. אז תמיד הוויכוחים הם בשאלה האם באמת נשים פחות מוכשרות לזה. אני לא יודע אם זה ככה או לא, וזה גם לא מעניין אותי. למה? כי גם אם נניח שסטטיסטית נשים פחות מוכשרות לזה, אז מה, אז בגלל זה אסור להם ללמוד? מה זה קשור? זאת אומרת, הוויכוח שלי הוא לא על הפרופיילים, ולא על המהותנות, מה שתמיד מאשימים על המהותנות. יכול להיות שהמהותנות צודקת, לא יודע, לא בדקתי. אבל אז מה אם המהותנות צודקת? ואם האישה פחות מוכשרת, אסור לה ללמוד. ואם יש אישה מסוימת שהיא כן מוכשרת, למרות שכולם מטומטמות, אז היא אסור, סליחה, אז היא אסור לה ללמוד. מה זה קשור? למה, גם אם אתה צודק עם הפרופיילינג, למה אתה מציג מזה מסקנות לגבי מקרה מסוים? יש מקומות שבהם אתה צריך, למשל, אתה עושה בדיקות ביטחוניות בשדה התעופה. יש טענות, למה אתה מפלה את הערבים? אני מפלה את הערבים, כי מעולם לא ראיתי יהודי ששם מטען נפץ, או רוצה לחטוף מטוס. זה הכל, זאת עובדה סטטיסטית. עכשיו, אתה יכול להגיד, בסדר, תבדוק את כולם בשביל השוויוניות. אי אפשר לבדוק את כולם, גם ככה זה, היום כבר זה מה שעושים. אנחנו רואים איזה צרות זה עושה לנו. ולא עשו את זה הרבה זמן, לא עשו את זה כי זה באמת לא מוצדק. Yeah. אין לנו זמן לזה. אין לנו זמן לזה, ולכן לגיטימי ללכת לקבוצה שצבועה עם איזשהו סטריאוטיפ. וגם בן אדם חף מפשע צריך להבין שהוא שייך לקבוצה שזה סטריאוטיפ מוצדק לגביה. ולכן זה בסדר גמור, צריך לעבוד בצורה כזאת. אגב, אותו דבר עם נשים ליחידות לוחמות וכל מיני דברים שמרניים מהסוג הזה, שאני בכלל לא שולל אותם, לא שולל את ההתנגדות לנשים ביחידות לוחמות. אני מאוד בעד שוויון בכל מקום שאפשר. אבל אני לא מוכן לשתימת הפיות הזאת, והצעקות הסטריאוטיפיות האלה שאוטומטית הכל צריך להיות אותו דבר, לא, ואם יש אישה מסוימת שמתאימה, אז לא ימצא, אז תפתח לה. לא, לא תמיד זה נכון. כי בשביל שתי נשים לא בטוח שכדאי לסדד את כל המערכות של צה"ל. תראי מה שעושים היום, לא בשביל שתי נשים, בשביל כמות עצומה של חרדים, כמה קשה לצה"ל להתאים את עצמו, ואני מאוד רוצה שהוא יתאים את עצמו, וכמה קשה לצה"ל להתאים את המערכות שלו כדי לקלוט כמות עצומה של חיילים שחסרה לנו. אז לעשות את כל השינויים האלה בגלל שתי נשים שעברו את מבדקי טייס או רוצות ללכת לסיירת מטכ"ל, זה, אני לא יודע, אני לא בקיא בפרטים, אולי זה בסדר, אבל שיעשו את זה, אדרבה. אבל אם זה קשה לעשות את זה, אני מקבל את הטענה הזאת. וזה לא בגלל הפרופיילינג.
כן. דרך אגב, זה נושא שדיברנו פה בכמה פרקים, לא רק באחד, וגם אנשים שאפילו עם אביגדור קהלני דיברתי על זה, ועם עוד כל מיני אנשים שבאו עם רקע ביטחוני, והם גם הם אומרים, אין לנו שום בעיה שבחורות יתגייסו, יש לנו בעיה עם זה שעושים התאמות שפוגעות בסופו של דבר בכל היחידה או בכל הקבוצה, או בכלל בקשירות של צעד, שזה בערך היה התשובה של כמעט גורפת.
הבעיה הגדולה, הגדולה לא פחות, זה שאתה, קשיים בדבר הזה אסור לחשוף.
כן.
אסור לך להגיד, להעלות, לא ייתנו פתחון פה, למי שיעלה טיעונים שמצביעים למה הדבר הזה הוא בעייתי. אז אני אומר, הסתימת פיות הזאת עוד פעם, זה אותו כן. עניין של רשע וטיפש מול צודק ונאור, וחוסר המוכנות להקשיב, אגב, לשני הצדדים. וגם אלה שמתנגדים לשילוב נשים, גם הם לא באמת מקשיבים לטיעונים בעד שילוב נשים. יש טיעונים ויש מקומות שכן, יש מקומות שלא. כל דבר צריך לבדוק אותו. אבל אין, אצלנו זה הכל כל כך צבוע בשחור לבן, שזה טירוף, אי אפשר לנהל כך דיון.
אני כן חושבת דרך אגב שהדיגיטל והרשתות החברתיות והטכנולוגיה מאוד עזרו לדיכוטומיה הזאת להתקיים, ואני רוצה להגיד לך שזה מעניין מה שאמרת מקודם, על ששכנעת את הסטודנטים שלך, או לא זוכרת אם זו קבוצה, שיקראו דברים שהם אמוציונליים ולא מסכימים, והתחילו לפתח טענות בעד, אבל טיעונים בעד, סליחה. עשו מחקר בארצות הברית ולקחו שתי קבוצות של דמוקרטים וליברליים, ואומרים שנורא קשה, נכון, הנחת יסוד שאי אפשר לשנות כמעט דעה פוליטית, אנחנו מאוד אוהבים אותם ומגבשים אותם וקנאים לדעות הפוליטיות שלנו. ואז הם עשו, הם לא אמרו מה הצדדים חושבים, אלא לקחו אירועים ספציפיים, ואז ראו איך פתאום הם מסכימים עם הצד השני, זאת אומרת פתאום כשהם פירקו את הבן אדם שקשור לאותה מפלגה, ואת השם, פתאום הייתה הסכמה הרבה יותר רחבה, וחלק גם משתכנע. זאת אומרת, שזה סתם ממשך לכל מה שדיברנו, על הפרסונות ועל הדעות הקדומות
שיש. אני חושב, במובן הזה, רואה אנשים בצורה הרבה יותר אופטימית מהמקובל. אני כן חושב שאפשר לגרום לאנשים להקשיב ולהשתכנע. למרות
חד
שזה
משמעית.
הרבה פעמים לא קורה, בארבע עיניים, בעבודה סיזיפית, זה יכול לקרות. וזה הרבה פעמים נכשלים, אבל עוד עז ועוד דונם, אני חושב שזה כן יכול לקרות. ואנשים הרבה פעמים, אגב, כמו שאת אמרת בהתחלה, הרבה פעמים לוקחים אותי למישור, כן, אבל יש חסימות פסיכולוגיות, וזה לא נמצא בכלל במישור האינטלקטואלי. אתה רואה את האנשים כיצורים אינטלקטואליים. אני לא. אני מודע למציאות שאנשים הם לא רק במישור האינטלקטואלי, גם אני בעוונותיי, בן אדם, ולא נמצא רק שם. אבל אני מנסה לעבוד על זה. אני מנסה לנהל את הדבר הזה באופן שלא יפריע לי לקבל החלטות ולגבש עמדות, ובמובן הזה אני חושב שאנשים יכולים לעשות את זה, לא להיפטר מהפסיכולוגיה שלהם, אלא לנהל אותה. ובמובן הזה אני יותר אופטימי. על המקרו קשה להשפיע. אבל אם כל אחד במיקרו ינסה לעשות משהו, אולי בסוף זה בכל זאת יעשה שינוי.
כל אחד בחלקת אלוהים שלא יתחיל לעשות את השינוי, ואז אנחנו משם נתקדם. הרב ודוקטור מיכאל אברהם, היה לי העונג לשוחח איתך. יש לי עוד מיליון שאלות בנושאים, אבל אנחנו נשמור את זה לפרקים אחרים, כי אני יודעת שהזמן שלך הוא קצר. אז תודה על הזמן שלך. והלוואי וניקח מפה את היכולת לטעון טיעונים. ביי, להתראות. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות office@shiranraz.com. אני שירן רז, ויהיה איתכם גם בפרק הבא.